מוריי ורבותיי, אנחנו עכשיו מתחילים את ההרצאה המיוחדת המבארת את כל סדר הקורבנות בצורה ברורה מאוד. המטרה היא לא רק לדבר על הקורבנות עצמם, אלא לדבר גם על מה שעומד מאחורי הקורבנות. כתוב בגמרא, כל הלומד תורת חטאת, כל הלומד קורבנות, אז הרי הוא כאילו הוא עצמו, הקריב קורבן. צריך להבין מה הקשר. נסה לדמיין, אדם הולך לבית המקדש, מביא קורבן, עומד מול קודש הקודשים, עומד מול בעזרה, יש כזאת התחזקות עצומה, רואה את כל התהליך של הקרבת הקורבן, שילם כסף להקריב קורבן, עלה הרבה כסף, להביא את הבהמה והכל, ועכשיו לחשוב שבעצם מי שעכשיו פה בבית מדרש יושב ולומד תורת הקורבנות, אז כאילו שהוא בעצמו יקריב קורבן. אז דיברנו כבר, וזה בדיוק הבסיס של ההרצאה שעליו עכשיו אנחנו מדברים, זה שהקרבת הקורבנות, בשונה משאר המצוות, הקרבת הקורבנות זה לא רק מעשה. בכל המצוות, המעשה זה המצווה. כמובן שיש מעלה, צריך לסכוונה, צריך כוונה, וכמה שיותר בכוונים, זה מועיל, מה שצריך. אבל בקורבנות זה כמו תפילה. וכמו בתפילה, אדם שיתפלל בלי לכוון, אז כגוף לא נשמה, חסר בעצם, לאהוב בו בכל לבבכם, העיקר הוא הנושא של הכוונה של הלב בתפילה, צריך לומר את המילים, אבל צריך את הכוונה. אותו דבר גם כן לגבי הקורבנות, הנושא של הכוונה זה נושא קריטי, זה נושא שמועיל, ולכן זה בדיוק הביור הסוגיות הראשונות שעכשיו אנחנו לומדים לגבי שצריך שיהיה לשמה, שצריך שיהיה כוונה נכונה בשעת הבאת הקורבן, וכאן זה קריטי, דבר שלא נמצא בשאר המצוות בצורה כל כך חזקה. ולמה? כי עיקר העניין של הקורבן זה הלב. ולכן, אם אנחנו לומדים עכשיו סדר קודשים, ולומדים את הרעיון שעומד מאחורי הקורבנות, אז כמו שנראה היום בהמשך השיעור, אנחנו נראה שבאמת מתחזקים, זה באמת מועיל כמו להביא קורבן, כי אנחנו מתחברים לרעיון שעומד מאחורי הקורבן. מוריי ורבותיי, מהו קורבן? שאלה בסיסית שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו. מאיפה מגיע המילה קורבן? את המילה קורבן אנחנו יכולים להכיר מהמושג קורבן להתעללות. מישהו מתעלל בו, הוא קורבן. וואו, איזה התעללויות, הוא היה קורבן. האם זה הכוונה קורבן? האם זה המטרה של הקורבנות, סוג של התעללות? אז יש באמת מקום ששם כתוב, שהבן אדם צריך להרגיש שמה שעושים לבהמה עושים לו. מה שעושים לבהמה עושים לו. האם באמת הכוונה היא מבחינה שלילית כזאת? כלומר, שלוקחים את הבן אדם, שוחטים אותו וזה. יתרה מזאת, אם נבוא ונאמר שהמושג של קורבן זה מלשון ההקרבה, מה שאני מקריב את עצמי, מוותר מעצמי, חותך את עצמי, אז אם ככה, מה הפעילות הכי חשובה בקורבן? שלוקחים דבר חי ושוחטים אותו. נמצא שאם כן, עיקר המשמעות של הקורבן זה השחיטה. ואילו כשאנחנו יודעים הלכות קורבן, אנחנו מגיעים למסקנה שהנושא הכי פחות חשוב בקורבן כמעט, אם אפשר לא הכי פחות, אבל לכאורה זה השחיטה. למה? כי הרי שחיטה כשרה וזר, זה מוזר, מה פתאום? הרי אם אתה אומר שעיקר העבודה זה מה שלוקחים את החיים של הבן אדם והורגים אותו, אז לכאורה היה צריך להיות ששחיטה תהיה על ידי כהן דווקא. ואם אנחנו רואים ששחיטה כשרה בזר, סימן שזה לא חלק מתהליך העבודה. אם כן, מהו קורבן? התשובה היא, ואני קרבת אלוקים לי טוב. קורבן מלשון התקרבות, להתקרב לקודש ברוך הוא. בתורה כתוב, ואוהבתו את השם אלוהיכו בכל לבבכו ובכל נפשכו ובכל מאודך. בפסוק הזה בעצם מבוטא מה זה אהבה. מה זה אהבה? אהבה זה התחברות, זה התקרבות. הדרכים להתקרב לקדוש ברוך הוא מתחלקים לשלושה חלקים. בכל הלבבכו, דהיינו בלב, בכל נפשכו, זה אפילו נוטלים את נפשך, אפילו נוטלים את מה שיש לך, ובכל מאודך זה הכסף שלך. באמת אם נשים לב, סוגי הקורבנות התחלקו לשלושה. אחד, בכל לבבכו, זה כנגד קורבן בהמה. נסביר. אנחנו נסביר את זה בהמשך. אבל במילה וחצי, הרעיון של בהימה, בהימה זה סוג קורבן, זה סוג דבר בבריאה שהיא כנגד האדם. מה יש לבהימה? גם לאדם יש את מה שיש בבהימה, הנפש הבהמית. מה זה נפש? נסביר. לכל אדם ואדם יש נפש, רוח ונשמה. נסביר את זה אולי בשתי מילים, מה זה נפש, מה זה רוח, מה זה נשמה. נפש זה כוח הרצונות של האדם. לכל אדם ואדם יש רצונות. הוא רוצה ככה, והוא רוצה ככה, והוא רוצה ככה. זה הרצונות הפשוטים של האדם. אצל אדם נמוך, מה זה נקרא רצונות? תאוות, אוכלים, מאכלים, כל מיני דברים שקשורים לתחום התאוות. אם הוא בן אדם בעל גאווה, אז מה זה אצלו הרצונות? גאווה שכולם יכבדו אותו, יעריכו אותו וכו'. אצל בהימה זה קיים אותו דבר, גם לבהימה יש את התאוות הבסיסיות של הרצונות שלו. לאדם יש עוד משהו אחד מעבר, יש לו בחירה. כוח הבחירה. כוח הבחירה היא לבחור בין הרצונות הבסיסיים הנמצאים אצל האדם בעצם טבעיותו, כמו שהוא נולד, כמו שהוא חי, ויש עוד משהו. המשהו הזה זה החלק הנשמה. מה זה נשמה? חלק אלוקה ממעל. מה זה החלק אלוקה ממעל? החלק אלוקה ממעל הזה זה הקודש ברוך הוא. זאת אומרת, יש, מה זה הכוונה הקודש ברוך הוא? זה, תחת כיסא הכבוד יש נשמה. הנשמה של האדם, כל אדם ואדם, יש לו את החלק שלו שדומה לו, כן? יש יהודה בשמיים, שהיהודה הזה הוא עם כל התכונות של היהודה שנמצא כאן בארץ, והיהודה הזה הוא שלם בכל שלמות אפשרית שיכולה להיות, בצורה המושלמת ביותר. וזה הבחינה הנשמה שיש בכל אחד ואחד. לכל אחד ואחד יש בחינה מושלמת עם התכונות שלו, לא עם תכונות של מישהו אחר, עם התכונות המיוחדות שלו, רק נמצא במקום המושלם ביותר שיכול להיות. נמצא שיש בעצם בעולם שתי יהודה. יש יהודה בארץ ויש יהודה בשמיים. היהודה בארץ, מה הרצונות שלו? דברים שקשורים לארץ. היהודה בשמיים, מה הרצונות שלו? דברים שקשורים לשמיים. נכון? וביניהם יש את היהודה בעל הבחירה, שזה נקרא רוח. הרוח אמורה לקחת כמה שיותר יהודה של השמיים ולהטביע אותה ולהטמיע אותה בתוך היהודה שנמצא כאן בארץ. וזו עבודתנו כאן בעולם הזה. נמצא שכתוב, הדם הוא הנפש. נכון? כתוב, הדם הוא הנפש. זאת אומרת, שהחלק הדם שנמצא בכל אדם ואדם, זה הנפש שלו עצמו, זה החלק הנפש מתוך שלושת החלקים, זה הרצונות. בנפש האדם יש לו רצון, הרצון נמצא של האדם, הרצון של האדם נמצא, התשוקות, וכל זה נמצא בנפש, באדם. עכשיו, מה התפקיד שלנו? התפקיד שלנו, כל התהליך של העבודה שלנו כאן בעולם הזה, זה לקחת את הנפש שלנו ולהגביע אותו ללמעלה. נמצא שכשאני רוצה לקחת את הנפש שלי ולהגביע אותו ולעשות איזושהי אמירה ביחס לנפש שלי, מה אני עושה? אני לא יכול לקחת, לא יכול, אין הלכה כזאת לקחת הקזת דם מהבן אדם, לעשות מה שנקרא כמו שעושים תרומת דם, לקחת דם ולזרוק את זה על גבי המזבח. מה אני עושה? אני לוקח בהימה. לבהימה יש דם, לבהימה יש נפש, כי אדם הוא בנפש יחפר. זאת אומרת, גם בבהימה יש נפש. עכשיו, יש כל מיני סוגי בהמות, אנחנו נדבר על זה עוד מעט. יש כל מיני סוגי בהמות, כל בהימה ובהימה יש התכונה אחרת. לאדם יש את כל התכונות של כל הבהמות יחדיו, וכל הסוגים. עכשיו, כשאני מביא למשל בהימה שור, מביא קורבן שור, נדבר עוד מעט מה המשמעות של שור, לשור יש תכונה מסוימת שכאשר אני מביא אותה ואני מביא את הדם של השור, דהיינו אני מביא את הנפש של השור ואותה אני מעלה על גבי המזבח, אז יש פה אמירה כאילו אני לוקח את החלק התכונה שיש בשור אצלי באישיות, את זה אני מביא כלפי המזבח. וזה הכוונה שכנגד כל עבודה שעושים לבהימה, עושים לי, לא בחלק של ההתעללות, לא בחלק של הקורבן, של השחיטה, מה פתאום? העיקר, העיקר, העיקר זה זריקת הדם, הכפרה נמצאת בזריקת הדם, כי שמה באמת נמצא הנקודה הזאת, שבה אני מבטא את הנפש שלי, את הרצון שלי, אני לוקח את הדם שלי, את הרצונות שלי, ואני מחבר אותם חזרה לקודש ברוך הוא. אנחנו נדבר על זה בארוכה בהמשך, אבל קודם כל הסברנו מה הכוונה בכל לבבך, בכל לבבך שייך לחלק של הלב של האדם. בכל נפשך, זה כנגד עבודת קורבן העוף. מה זה קורבן העוף? לעוף אין כלום. לעוף אין כלום. אין לו ממון, בקושי יש לו מקום להיות. ציפור מצא, כן, לה, איזה יופי. אין לו מקום להיות, אין לו ממון, אין לו כלום, אין לו חי מינימום, גם הגוף שלו קטנצ'יק. בקושי יש לו משהו משלו, אבל מה יש לו? יש לו דבר אחד, החיים בעצמם. כשאני רוצה לבטות תודה לקדוש ברוך הוא על החיים, על עצם זה שאני חי, על המינימום, ולראות איך שהעוף מהמינימום הזה אף כלפי מעלה, זה התקווה של האדם. כשהאדם רוצה לדבר על עצמו במצב שהוא מינימום, לכן בדרך כלל רוב קורבנות של העוף, אצל מי הם נמצאים? אצל מי שהוא אני, אין לו כסף, הוא לא יכול לדבר מהמקום שלו, אין לו בעיקרון, או חולה, יולדת, או כל מיני שמה, שהמחנה משותף שכל אלה שהם נמצאים במצב של החיים שלהם לא משהו, אבל הם חיים. אז על החיים האלה הם מביאים קורבן עוף, כאן גם כן אנחנו מתקרבים לקדוש ברוך הוא, בעצם החיים, זה נקרא בכל נפשך, אפילו נוטלים את נפשך, זה הגמרא אומרת, אפילו נוטלים את נפשך, אפילו לוקחים לבן אדם את הדבר האחרון שנשאר לו בתחום הרצון, דהיינו את החיים, אתה אז נותן את זה לקודש ברוך הוא. והדבר האחרון, ובכל מאודיך, זה כנגד קורבן מנחה. קורבן מנחה מביאים, כאשר האדם רוצה להודות לקודש ברוך הוא על הרווחה החומרית. לאדם, לכל אדם ואדם יש רווחה חומרית משלו, ועל זה הוא רוצה להודות לקודש ברוך הוא. כל הקורבנות שקשורים לתחום המזון, לתחום המזון, זאת אומרת, התחום של ה... מנחות, שמן וכל זה, זה מדבר על המעטפת שעוטפת את האדם. זה לא מדבר על האדם עצמו, אלא זה על הכלי עבודה שהקדוש ברוך הוא נותן לאדם, ועל זה הוא מודה לקדוש ברוך הוא. אנחנו נמשיך הלאה. רק אני אגיד הערה קטנה, שמאוד תמחיש לנו את הנקודה הזאת של מנחה. הנקודה הזאת של מנחה. אמרנו ש... קורבן מנחה לא יכול לבוא בשותפות, כי כתוב בתורה נפש. הסברנו מה ההיגיון בזה, למה אי אפשר להביא אותה בשותפות? ההסבר הוא פשוט, בגלל שרווחה חומרית אנחנו לא יכולים להביא ביחד. לכל אחד ואחד יש רווחה חומרית שונה. יכול להיות שני בני אדם, הבאנו את המשל הזה, יכול להיות שני בני אדם, בן אדם אחד מקבל משכורת 10,000 שקל, בן אדם אחר יש לו משכורת של 20,000 שקל, אותו בן אדם שיש לו משכורת של 20,000 שקל, יש לו ילדה חולה, יש לו בעיות בשיניים, יש לו פתפוצץ דודי שמש, נתנו לו כנס, אני לא יודע על מה, וכו' וכו', ועוד הוא נמצא בחברה כזאת, שעצם זה שהוא נמצא בחברה שהזאת הוא חייב להוציא הרבה הוצאות שאחר לא נמצא, ולעומת זאת יש אדם פשוט שמקבל רק 10,000 שקל, אבל ההוצאות הן כל כך קטנות, ויש לו כל כך קצת הוצאות, שעוד נשאר לו ברכה 4,000 שקל כל חודש לשים בצד. נו, אז הם יכולים להודות ביחד, לכל אחד ואחד, הרווחה החומרית שלו זה עולם, 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 שאין מה להשוות אותו אחד לשני, ולכן כל אחד ואחד הוא עולם בפני עצמו. עכשיו אנחנו נמשיך הלאה לגבי, נעבוד לפי הסדר, אז יש לנו בכל לבבך, בכל לבבך מדבר אותנו על קורבן בהימה. מה מיוחד בבהימה? למה בהימה ולא חיה למשל? אז אנחנו נמשיך הלאה. בהימה יש המעלה, היא משועבדת לאדונה, בשונה מחיה, שחיה היא לא מסמלת את האדם, אין לה קשר לאדם. למה? כי החיה היא בחוץ. היא לא משועבדת, היא לא קשורה לאדם. לעומת זאת בהימה זה סוג דבר שמחובר לאדם. דבר נוסף, למה צריך דווקא בהימה טהורה? בגלל שעל ידי השחיטה היא יכול, צריך להיות סוג דבר כזה שעל ידי שחיטה היא יכולה להיות חלק מבשר האדם. ונסביר מה אני אומר. פעולת השחיטה, למה צריכים שחיטה? למה נבלה אי אפשר? למה נבלה אסור לאכול נבלה? מה העניין במהלך השחיטה? ההסבר הוא כזה. במהלך הבהמה אי אפשר להתעלם מזה. הבהמה היא בהמתית. מה הכוונה? יש לה נפש באמת. ואם יש לה נפש באמת, תנו לאדם להכניס לתוך הגוף שלו נפש בהמית. אף על פי, וזה ודאי הסבר למה בכל מקרה דם אסור, אסור לשתות דם. התורה הזהירה על זה כל כך הרבה. למה? כי כשאתה שותה דם, איזה דם אתה שותה? דם נפש של בהמה, יהיה לך נפש של בהמה שמרחם. אז זה ודאי שאסור. לא, לא, זה הכוונה. אבל התורה אומרת שלא ככה. התורה אומרת אין שמחה אלא בבשר ויין, ודאי שלאכול בשר ודאי. אלא מה? אלא מה? הרעיון הוא שכאשר נעשה פעולת השחיטה כמו שצריך על ידי כוונה, אז מה שקורה, אנחנו מעלים את הבהמה מדרגת בהמה, מעלים אותה לדרגת אדם. יש כאלה שאומרים, מסכנים הבהמות ששוחטים אותם וכולי, טיפשות. הרי בהמה, אם לא ישחטו אותה, מה יצא? תהיה פגר. אז זאת אומרת, בהיררכיה שיש לה דצחם, זאת אומרת, דומם, צומח, חי, מדבר, אחרי שהיא מתה, היא יורדת דרגה, להיות דרגה של צומח או חומר אורגני, היא נהפכת להיות חלק מהאדמה. אבל אם שוחטים אותה, מעלים אותה מהמקום שבו היא נמצאת, מעלים אותה דרגה אחת למעלה. איזה זכות, ואם אחר כך בא מישהו ואומר עליה ברכה, אז מדרגת מדבר זה נהפך להיות איש ריח ניחוח להשם. אתם יודעים איזה תיקון עושים לבהמות, כל בהמה ובהמה ששוחטים, איזה תיקון נפלא זה? אז ודאי שזה עניין מאוד גדול, כל הפעולה הזאת של השחיטה. אבל בכל אופן, למה צריך דווקא בהמה טהורה? כי רק בהמה טהורה יש לה את המעלה הזאת, שכאשר שוחטים אותה, היא יכולה להתחבר חזרה, להיות חלק מהאדם, ולכן היא מסוגלת לייצג את האדם בקורבנותיו. אבל אם היא בהמה לא טהורה, גם שיש מעלה גדולה, יש למשל חיה, שנקראת נמר. מה המעלה של הנמר? אז כנמר, אומר ביודה בן תאמה, הווה אז כנמר, נכון, אבל לא ברמה כזאת שהיא יכולה לייצג אותך לקורבן, למה? בגלל שהיא לא באמת מייצגת את האדם. אתה יכול ללמוד ממנה את התכונות הנכונות, אבל היא לא יכולה לייצג אותך, מחמת התכונה החייתית שיש לה, ומחמת זה שהיא לא טהורה. נמשיך הלאה. בואו נראה מה סוגי הבהמות שאפשר להקריב. נתחיל מהגדול ביותר מכולם, סוג הבקר. אנחנו יודעים, יש... בשנה הראשונה זה נקרא עגל או עגלה, ובשנה השנייה זה פר או פרה. נמשיך הלאה. מה מיוחד בבקר? מה מסמל הבקר? הבקר מסמל בהמה מייצגת עבודה הפועלת ללא לאות. זה מעלת הבקר. עבודה, עבודה, עבודה. רוב תבואות וכוח שור. נמשיך הלאה. היא מתאימה לסוג קורבן הבא להביע עבודת השם בפעילות אקטיבית. יש כל בהמה ובהמה, יש לה את הסמל שלה. פר או פרה זה סוג בהמות שמסמלות עמל. כאשר אני רוצה להביע לקדוש ברוך הוא את החלק הזה של הדם שלי, את הנפש שלי, את הנפש שלי אני רוצה להגיד לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אני רוצה לקחת את הנפש שלי ולדבוק בך עם הנפש שלי, עם האישיות שלי, עם הרצון שלי. אבל שמה? בקטע הזה של עמל התורה, לעמול, למסור נפש מבחינת הכוח, לפעול עם כל הכוח למען הקדוש ברוך הוא. איך אני אביע את הדבר הזה? על ידי פר. אנחנו רואים, פר העלם דבר הוא פר כהן גדול, ואת כל הפרים הפנימיים של יום הכיפורים. המחנה משותף שלהם, מעבר לזה שזה פר מה? מה המחנה משותף שלהם? העלם דבר, ומה עוד? פרים פנימיים, מה הכוונה פרים פנימיים? עושים את העבודה שלהם איפה? בפנים. למה עושים את העבודה בפנים? ההסבר הוא כזה, מול התורה. מצוין. קודש הקודשים, שם נמצאת התורה. העבודה בהיכל, זה פירוש הדבר, כל העבודה בהיכל, זה להביע את הרצון שלנו להתחבר אל התורה. ולכן, כאשר פר אלם דבר, פר כהן משיח, עם ישראל שנטמע, שעם ישראל שחוטא, וביום הכיפורים הוא צריך תהליך של כפרה, מה בעצם עומד מאחורי כל החטאים הללו? ניתוק מהתורה. אותו כהן גדול שחטא, או אותו ציבור שטעה, הציבור חטא בחטא. למה הוא חטא? אומרת הגמרא בתחילת מסכת הוריות, שמה שורש החטאים? שמה? שהיה חסר בה הוראה. על סתם שגגה לא מביאים פר. גם כהן גדול לא מביא סתם על שגגה, הוא לא מביא פר. אלא רק אם היה בזה שגגת, הוראה, מה זה שגיגת הוראה? המשמעות של שגיגת הוראה היא שהיה טעות בהוראה, פירוש דבר שהוא לא למדו את התורה כמו שצריך, וזה מה שקרה. אז אם כן, מה הדרך שבו אנחנו מחדשים את הקשר שלנו עם הקדוש ברוך הוא בנושא הזה של התורה, זה על ידי זה שלוקחים את דם הפר המורה על עמל התורה, ומכניסים את זה בפנים ואומרים, ריבונו של עולם, אנחנו רוצים להיות מחוברים, אנחנו רוצים להיות מחוברים לתורה, אנחנו מגלים חזרה נאמנות אל התורה. זה המשמעות של פר. אנחנו נדבר על זה בהמשך, שגם אפשר להגיד את זה גם בקורבן שלמים או בקורבן עולה, אנחנו נראה את זה בהמשך, אבל הרעיון שאנחנו רואים את הדבר הזה, לגבי פר אלים דבר, שזה הקורבן היחיד, שזה רצמי רק הדבר הזה, אז כאן בעצם המסר הוא ודאי העניין הזה של עמל התורה. עכשיו אנחנו מתקרבים הלאה לגבי הצון. צון מתחלק לשני חלקים, כבשים ועיזים. מה ההבדל בין כבשים לעיזים? בעיקר ההבדל, מבחינה טכנית, למדנו את זה בגמרא, שלכבשים מה יש? עלייה. לכבשים יש מעלה, יש עלייה, ואנחנו נדבר אחר כך בהמשך על התכונות, על התכונות שבין כבשים לבין עיזים. אבל קודם כל, מבחינה טכנית, לכבשים יש עוד תוספת של עלייה. עכשיו, כבשים בני שנה, אז עד סוף בני שנה, אז בכבש, אז זה כבש, כבשה, שעיר עיזים, שעירת עיזים, גיל יותר מבוגר, אז ככה, אז עד חודש ויום מעבר לגיל שנה זה נקרא פלגס, פלגס, ואחר כך זה נקרא איל, ואצל נקבה זה נקרא רחל. ואילו בעיזים, אז זה שעיר ושעירה. אז עוד מעט אנחנו נדבר על התכונות שלהם. בואו נתקדם הלאה. מן הצון, אז מה יש לנו פה? בהימה מייצגת נאמנות וכניעה לאדון מתוך ידיעה שכל קיומו תלוי באדון. כלומר, ההבדל המהותי בין סוג הבהימה שדיברנו עליו מקודם, שזה בקר, לבין סוג הבהימה שנקראת צון, שזה כבשים ועיזים, כבשים ועיזים אין להם כוח, הם לא בעלי כוח, הם נאמנים, מה שמבקשים הם עושים, מביאים לסמר, מביאים, משרתים את האדון בנאמנות מוחלטת, וזה בעצם קנייה, ואתם צון, צון אמין. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא אומר לעם ישראל, מעלתכם בזה שאתם צון. כשאנחנו רוצים להביע לפני הקדוש ברוך הוא, את הנקודה הזאת של הצוניות שלנו, זאת אומרת את הנאמנות המוחלטת שיש לנו כלפי הקדוש ברוך הוא, אז אנחנו משתמשים עם הסוג הבהמות שנקרא צון. ובואו נראה, כבש מלשון נכבש, מלשון כניעה, זה העניין של הכבש, 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 הכבש הוא כל כולו כנוע. נמשיך הלאה, עז מלשון עזות. יש לו נאמנות לאדון עד כדי עזות לכל מי שירצה לפגום בצביון העדר. יש אנשים שיש להם תכונות כאלה. אנשים שיש להם תכונה של עזות דקדושה. מה זה עזות דקדושה? זאת אומרת בעצם זה נאמנות מוחלטת עד כדי שבירת הכלים. אנחנו רוצים, אני רוצה לשמור על הכללים, שלא יהיה פה פרצות ושלא יהיה זה. עומדים, נאמנים, זה תכונה של עזות. עכשיו, בן אדם, למשל, באיזה קורבן מביאים למשל עיזים, עיזים או כבשים, כבשה או מביאים את זה בעיקר בחטאת למשל, עכשיו צריך שיהיה נקבה ממין הצון. ואתה יכול לבחור אם אתה רוצה להביא, למה נקבה? כי גם נקבה היא עוד יותר כנועה מן הזכר, היא עוד יותר, כל מהותה היא כניעה ביחס לזכר. אז מאלה זה שיא הכבשה, שיא. ופה יכול להיות שני בני אדם, יש בן אדם אחד שאומר, אוקיי, ריבון שלו, אם חטאתי, אביתי, פשעתי, מעכשיו אני עומד לפניך כנוע, כנוע, זה הוא מביא כבשה. יש בן אדם שאומר, לא רק שאני מביא כנוע, אלא אני עכשיו נהיה נטורי קרתא, אני נהיה עכשיו אחד כזה שהולך להיות ממש מוסר את נפשי למען שמירת התורה, עליי ועל כל סביבתי וכולי, הוא יביא עיזה, למשל. נמשיך הלאה, יש לנו את הדבר האחרון, העיל, העיל, זה הבוגר מן הצון. בדרך כלל הקורבן איל מגיע, הוא חשוב, הוא קורבן חשוב. למה מביאים איל? בדרך כלל זה מורה על אדם בא להביע את הנאמנות מתוך מעמד ושליטה. בדרך כלל הבהמה איל היא הבוגרת, היא כבר זה הבוגר, הבוגר מבין הכבשים, הוא אב המשפחה. כשהוא מגיע לתת קורבן פירוש הדבר, כן, אני ממרומי מעמדי, וכל הקורבנות של מעמדות, של אנשים חשובים, של מילואים וכולי, ממרומי מעמדי אנחנו מביאים את הקורבן, וכל חד וחד אנחנו מביאים את כל המינים, אז גם בזה יש עריכות דברים, אבל אחד הדברים שאנחנו מביאים בכל חד מביאים עיל, למה מביאים עיל? אנחנו מדברים על הקדוש ברוך הוא מהזווית שלנו כעיל, מה הכוונה? כאותו אחד, כאותו אומה שזכתה לעמוד בראש הבחייה, ביחס לכל העולם, אור לגויים, ומהמקום הזה אנחנו לוקחים על עצמנו נאמנות מושלמת לקודש ברוך הוא. נמשיך הלאה. עוד לא. עכשיו אנחנו נדבר על שתי סוגי קורבנות עקרוניים. הכל בסך הכל אנחנו עוד בונים סכמה, אנחנו בונים קודם כל את הבסיס של איזה קורבנות יש לנו בכלל, אז אנחנו עכשיו מתקדמים לקראת, יש קודשי קודשים ויש קודשים קלים. מה ההבדל? קודשי קודשים זה קורבנות שמקריב אדם המרגיש חיסרון בדרגה הרוחנית שבה הוא נמצא. למה הוא מרגיש חיסרון? בגלל מחמת השפעת החומריות הקיימת בעולם. ועל כן הוא מביא קורבן, ובזה הוא מביא את ההשקפה והמבט האמיתיים, כי כל החומריות בעולם נועדה אך ורק כדי לסייע לאדם להתעלות בעבודת השם. מה הפירוש? אנחנו נקרא לקורבן הזה קורבן שהאדם לא בדרגה הזאת. האדם לא נמצא, האדם מרגיש חסר, הוא לא טוב, הוא לא מתנהג כמו שצריך. ניתן דוגמה, חטאת. עולה, מה זה עולה? עולה זה שהוא מבקש לעלות, זאת אומרת חסר לו ליתן מצוות עשה או כל מיני, הוא מרגיש שהוא צריך לשאוף לעלות לדרגה מעבר למקום שבו הוא נמצא. הוא רוצה להתעלות מעל, זה לא הדרגה שלו, הוא רוצה להגיע לגבהים יותר גבוהים, או אשם, זה גם מגיע על חטא. אז כאן הוא מביא את הקורבן הזה, והקורבן הזה באמת לא ראוי למאכל על ידי הביילים, רק על ידי כהנים. למה? בגלל שבאמת הקורבן הזה מרומה ממנו, זה לא הדרגה האמיתית של האדם, זה מעל הדרגה, בדרך כלל זה נקרא לזה, זה קורבן של מעלית, זה קורבן שבאדם מביא, קורבן שמעל הדרגה שבה הוא נמצא, זה קורבן של שאיפה, אבל קודשים קלים, מה? אז אנחנו עוד מעט נפרט מה זה בדיוק חטאת, איך זה עובד. אבל באופן כללי, הרעיון של הקורבן, בשונה מקודשים קלים, אולי נעבור על קודשים קלים ואז נחזור חזרה לקודשים קודשים. בקודשים קלים זה סעודה שאנחנו חוגגים עם הקודש ברוך הוא, כמו שלומים, שגם הביילים אוכלים, הקודש ברוך הוא והמלוך והקויאנים, כולם שותפים בסעודה. זה לא מדבר על האדם, על הדרגה שמעל האדם, אלא מדבר על הדרגה שבה האדם נמצא כאן. האדם כעת נמצא בדרגה הזאת, והוא מודה לקדוש ברוך הוא, הוא מודה לקדוש ברוך הוא על מה שהוא זכה. ניתן דוגמה, מתי מביאים שלומים, כל עם ישראל מתי מביאים שלומים? בליל הסדר. מה זה הליל הסדר? מה מביאים בפסח? מה עומדים? מודים לקדוש ברוך הוא לא על הדרגה שעוד מעט נעלה, אלא מודים לקדוש ברוך הוא על עצם מה שאנחנו יצאנו לגאולה, על כן חיובים אנחנו לאויבויס. אדם שמודה לקדוש ברוך הוא, אדם שמביא קורם טויבויס, זה גם קודשים קלים. מה בעצם המשמעות של הקורבן הזה? להודות לקודש ברוך הוא על המקום שבו אני נמצא כעת. אבל קודש קודשים זה לא על המקום שבו אני נמצא כעת, דווקא אני לא מרוצה מהמצב שלי כעת, אלא דרך הקורבן הזה אני מתחייב לקודש ברוך הוא להתקדם ולעלות הלאה. יש מסלול של אוילו, יש מסלול של חטות, יש מסלול של אושם, אבל הרעיון העקרוני הוא הדרגה שמעליי, אני רוצה לעלות לשם. ואילו שלומים זה תודה לקדוש ברוך הוא על המצב שבו אני נמצא כעת. נמשיך הלאה. אז מה יש לנו? יש לנו סוגי קורבנות קודש קודשים, יש לנו אוילו. אוילו מכפר על ביטול מצווה עשר ערעורי עבירה. מה זה קורבן? אנחנו קוראים לזה קורבן השטייגל. מה זה אוילו מלשון? עלייה, לעלות, לעלות. אז מה אנחנו עושים? שאיפה לעלות לפסגות גבוהות יותר בעבודת השם. לכן הוא בא מכל סוגי הבהמות. למה? האחד רוצה לעלות עכשיו לקדוש ברוך הוא בבחינת שור, דהיינו מה המשמעות של זה, הוא רוצה עכשיו להתחזק בעמל התורה, אחד אחר רוצה להתחזק בנקודה אחרת של כבש, למשל להיות נכבש לקדוש ברוך הוא, להתפלל יותר טוב, לעבוד על המידות יותר, אז הוא מביא כבש, ויש אדם אחר ש רוצה להתחזק בנאמנות שלו לקודש ברוך הוא, אז מה הוא מביא? מביא את זה, אבל תמיד צריך להיות לשל זכר, למה? כי זכר הוא אקטיבי, זכר הוא אקטיבי, ופה מדובר על עלייה, על אוילו, שטייגן, להתעלות, להתקדם, זה מתאים יותר לזכר, נכון? לכן הוא יבוא דווקא ממין הזכר. חטאת, דרך אגב, נוסיף עוד משפט אחת לפני זה, מחפר על ביטול מתנסס ועירור העבירה, מה קורה לבן אדם שעשה עירור? מה זה עירור העבירה? מה זה ביטול מצוות עשה? הוא לא היה מספיק אקטיבי. בא המצווה לידו והוא הכניס אותה. אז מה פירוש הדבר? מה היה חסר לאותו בן אדם? היה חסר לו את האקטיביות. אז שזה הוא מביא קורבן עולה, ולכן קורבן עולה מחפרת לו על כל הפסיביות שהוא לא קיים את מצוות עשה. נמשיך הלאה.
זה כסף, זה כסף תנועה, לא פעילה. זה גם כסף...
שאלה באיזה נקודה? גם קנייה זה פעילות. אתה יודע כמה פעילות בן אדם צריך לעשות כדי להיות קנוע? אתה רוצה שנראה לך אנשים? איזה, זה כמעט להיברות מחדש, להיוולד מחדש כדי להיות קנוע? חטף, מחפר על עבירות שזדונם קרץ. מה זה קרץ? מה זה קרץ? עונש, מה זה העונש הזה? שהפירוש הדבר שאתה עברת עבירה, אותו בן אדם עבר עבירה שאין לו זכות קיום בעם ישראל, הוא יצא מהמשחק. כן? כשהם ילדים היה game over. אתה כבר לא במשחק, אתה יצאת מהמשחק. אז זה נורא בעיום. יציאה מהמסגרת של כלל ישראל. הוא יצא מהמשחק. זה לא עונש דרך אגב קרץ, זה תוצאה. בן אדם שקופץ מהגג ונשברו לו כל האיברים, זה עונש? לא, זה תוצאה. יש עבירות שכאשר אדם עובר אותם, הוא יצא מהמשחק. נו, אז מה תגיד? היה בשויגג. ומאוד. באמת לא באשמתו. אם אדם נפל מהגג בשויגג, אז הוא שלם או שבור? שבור. אלא מה? שאם הוא עשה את זה במזיד, אין לו תקלה וקורבן. אבל אם הוא עשה את זה בשויגג, יש תקלה וקורבן. מה התקלה של הקורבן? על ידי מה? מעמידה את האדם מחדש מול ההשקפה הנכונה. ריסט. מחזירים את הבן האדם ועושים לו שחזור. ומחזירים לו דרך עבודה את הקורבן החטאת, שנדבר על זה בהמשך. מחזירים לו, מסדרים לו את הראש מחדש. מחזירים אותו חזרה למסלול, כמו רכבת שנסעה, יצאה מהמסלול. אז היא יצאה מהמסלול, מה עושים? מחזירים אותו חזרה למסלול, אבל אם זה רק בשייקק, נוסעים את הפריבילגיה המיוחדת הזאת, שהם מחזירים אותו חזרה למסלול. מה היא באה מן אסון? למה? כי מה אנחנו צריכים פה? קנייה, וגם מהנקבה, להורות על קנייה ותלות מוחלטת, כי ככה אדם חוזר בתשובה, אם אדם חוזר בתשובה עם גייבה, אז זה לא אפשר לחזור ככה בתשובה, זה לא יחזיר אותו בתשובה, רק במקום מהגשה של קנייה, ריבונו של עולם, חטאתי, עוויתי, פשעתי, אני רוצה לפתוח דף חדש. כן, נמשיך הלאה, אשם. מה, בנשיא, למה בנשיא, שואל למה בנשיא מביאים מן העז? כי יכול להיות שאצל נשיא, בגלל שהוא מייצג את כל עם ישראל, הוא לא יכול לבוא ממקום של קנייה. אצלו, הוא צריך לבוא ממקום של קנייה, סליחה, אבל זה צריך להיות בצורה אקטיבית יותר. הוא לא יכול להיות בצורה פסיבית, כי הוא לא בן אדם פרטי לעצמו. כמו שדיברנו מקודם, עם השיעור של הרב חננן, שדיברנו מקודם, שהענבה, דיברנו בשיעור הקודם, שהענבה, כשהיא לא במקומה, זה לא טוב. כי אתה כן צריך להיות, לוותר על האגו שלך, שאתה רוצה להיות ענב, לצורך הציבור. יפה. מה?
פרה, אי אפשר
להגיד אותך? פרה לא, אין דבר. הלאה, נמשיך הלאה לכיוון של אשם. אשם מחפר על עבירות של אדם שנפל מחמת הרצון שלו להתקדם מבחינת מעמדו האישי ותחום השליטה שלו. אז זה צריך להסביר את זה בהמשך, כמו, אנחנו לא נספיק נראה להיכנס לזה יותר מדי, אבל כמו שפחה חרופה, שזה מערכת יחסים בינו לבין השפחה, שזה באיזשהו מערכת של עליונות שיש לו, או אשם תלוי שזה בן אדם שגרם לעצמו חטא על ידי זה שהיה לו בבית חתיכת חלב והוא לא סידר אותה נכון בשביל כי הוא רצה לחסוך כסף או אני לא יודע מה, בסופו של דבר זה הביא אותו לכדי חטא, או כל מיני דברים שתלויים במערכת, לא כל המקום להאריך בזה, מערכת המעמד האישי של האדם, לזה מביאים אשם, אז הוא בא דווקא מן העין זכר, להזכיר על שיעבוד המעמד לאדון הכל. כלומר, מדברים עליך כבעל מעמד, אבל תזכור, גם שיש לך מעמד, הוא נועד למשהו. הוא לא נועד בשביל סתם, בשביל שאתה תהיה יותר גדול. אלא המטרה היא שאתה תשתמש עם המעמד שלך לצורך ההשפעה שלך בצורה חיובית לחיבור לאדון הכל, ולא להשתמש עם המעמד לדברים שליליים. אבל לא כאן המקום להאריך את זה. אנחנו נמשיך הלאה. עכשיו אנחנו עוברים לקודשים קלים. בקודשים קלים יש שלומים. מה המשמעות של הקורבן שלומים? הוא בא לאדם שמרגיש תחושת שלמות, וכל ענייני החומר מוקדשים כבר לעבודת השם בלבד. מדובר בבן אדם ששמח ומודה לקדוש ברוך הוא על מה שיש לו, והוא כבר נמצא בדרגה הזאת, ורק הוא בא לממש את הדרגה הזאת. הוא כבר נמצא שם, הוא רק בא לממש את הדרגה הזאת. ניתן לזה דוגמה, אדם שנמצא בתחילת מסכת, איזה קורבן הוא היה מביא?
עולה.
עולה, באיזה סוג? פר. אבל בן אדם שנמצא בסיום מסכת, איזה קורבן הוא צריך להביא? שלמי. כי זה בעצם הוא כבר, הוא השיג את הדבר, עכשיו הוא מודה לקדוש ברוך הוא על הדרגה שהוא השיג אותה. הלאה, בא מכל סוגי הבהמות, שכר ונקבה, כלומר, איפה שאתה נמצא, מה שאתה מרגיש, אתה מרגיש עכשיו בבחינת פר, או אתה מרגיש עכשיו בבחינת פרה, האם אתה מרגיש עכשיו בבחינת כבש או כבשה, מה שאתה מרגיש ברגשות שלך, לפי זה תביא בהמה, להביע על המקום שאותו הצלחת לרכוש. נמשיך הלאה. קורבן תודה, אז מה, יש לנו, מה זה קורבן תודה? בא עבור אדם שניצל מסכנה וקיבל את חייו במתנה, כגון יורדי הים, הולכי מדבריות, חבושי בית האסורים וחולה שנתרפא. הלאה, וכל החיים. בא עם לחמי תודה, לא יודע כמה נספיק היום לדבר, אני לא מסתומש שלא נספיק לדבר על זה, אבל זה עיקרון. נמשיך הלאה, בחור ומייסר, זה הקדשת חלק מהממון של האדם להשם. שוב פעם, זה משהו שכבר יש לי, שמתם לב? זה משהו שיש לי ואני מקדיש אותו. והדבר האחרון, מה הוא? פסח. כל אחד ואחד מעם ישראל מביא בחבורה ביהודה בניסן, ולמה מביאים את הקורבן הזה? להודות לקדוש ברוך הוא על המקום שבו אנחנו נמצאים כעת, על עצם הגאולה. טוב, עכשיו, מה? כן, נכון, חגיגה זה שלומי, עכשיו נחגיגה. כן, נמשיך הלאה. עכשיו אנחנו הולכים להתקדם לסדר הכפורה. לסדר הכפורה. אז סדר הכפורה מחולקת לארבע עבודות. מה יש לנו? שחיטה, קבלת אדם בכלי שרת, הולכת אדם ונתינת אדם על גבי המזבח. שמתם לב שכתבתי נתינת אדם? למה לא כתבתי זריקה? בגלל שיש בזה שלושה אופנים, ארבעה אפילו. איזה אופנים יש מי יודע? יש זריקה הכי פשוט, מה עוד יש? נתינה, יש הזעה ויש שפיכה, יפה מאוד. לכל אחד ואחד יש סיבה, לא סתם זה בזריקה, זה בככה, זה ככה, לכל דבר יש סיבה, כל דבר בא לבטות משהו אחר. אז בואו נתחיל ללמוד את הסוגיה הזאת לעומק, שלב אחרי שלב, נתקדם. דבר ראשון, שחיטה. מה זה פעולת השחיטה? משמעות השחיטה, בוא נתקדם, מה זה משמעות השחיטה? עובד לאט. מה המשמעות של השחיטה? להוציא, עכשיו הבנתי למה זה הלך לאט, להוציא את הנפש ככה, להוציא את הנפש הבהמית של הבהמה בכדי שהיא תהיה ראויה להיות קורבן. זה בבחינת צור מרע, ולכן כאשר על ידי זר, בוא נלמד את זה עוד הפעם. לבהמה בחייה יש נפש בהמית. נפש בהמית. נו, אפשר להביא נפש בהמית לקדוש ברוך הוא? היא בהמה. מה מעניין אותה? מעניין אותה שטייגן? מעניין אותה כל מיני ערכים יפים שאנחנו מדברים עליה? מה פתאום? היא בהמה. רק ההודים עובדים לבהמות חיות. אבל אנחנו מה זה בהמה? בהמה היא בהמית, היא בדרגה נמוכה מאוד. אז מה אני צריך לעשות? צריך לעשות פעולה להעלות את הבהמה מהדרגה הנמוכה שבה היא נמצאת, כלומר ממקום של בהמה, להעלות אותה להיות לדרגת אדם. איך אני עושה את זה? על ידי זה שאני שוחט אותה, מוציא לה את הנפש הבהמית. מה זה נקרא? סור מרע. זה לא חלק מתהליך העבודה, זה רק קודם כל לנקות את הלכלוך, את הנפש הבהמית. לכן גם כהן, גם זר יכול לעשות את זה. ידעת את זה? מדהים. עכשיו בוא נתקדם הלאה. קודשי קדושים, שחיטוסם בצופו. קודשים קליים, שחיטוסם בכל מקום באזור. תחזיר. מה זה? בוא נסביר, בוא נדבר על זה. קודשי קדושים, שחיטוסם בצופו. מה זה מסמל צפון? הרוצה להעשיר, יצפין. ליצר רק קוראים צפון. הרוצה להעשיר יצפין, שם נמצא העושר. מחיצים, אתה יכול לסחור. אז יפה, שם נמצא האושר, בצפון, בצפון. אותו אחד שרוצה לעלות לקומה עליונה, הוא רוצה לעלות לקומה גבוהה יותר, דיברנו שזה בעצם הרעיון שעומד מאחורי הקודשי קודשים, הוא רוצה לעלות לדרגה גבוהה יותר, הוא צריך להוציא, לשחוט את הנפש הבהמית שבו, הוא אצלו הממון, העולם הזה, המציאות של העולם הזה, הרס לו את החיים, הוא זה שגרם לו את החטא. אתם מבינים מה שאני אומר? הרי למה בן אדם חוטא? בגלל החלק החומרי, בגלל היצר הרע, בגלל הצפון, בגלל היצר הרע. אז כאשר אני רוצה להתקדם, אני קודם כל צריך לשחוט את הנפש הבהמית. איפה? בצפון, כלומר, להורות שאפילו במקום של הצפון, אפילו במקום של העולם הזה, אני מתנגד לחיים של העולם הזה בצורה הזאת. אלא אדרבה, אני מקדיש את חיי החומר לקדוש ברוך הוא, זה כן, אבל קודם כל אני צריך לשחוט את הבהמה, איפה דווקא בצפון, כדי להוקיע את המחשבה שיש מקום לבהמיות הנמצאת בצפון. יש אנשים, אני אסביר את עצמי אולי במילה, יש אנשים שבבית מדרש הם צדיקים, הם יוצאים מהבית מדרש הם כבר לא צדיקים. הבית מדרש זה צפון או דרום? דרום, ודאי. בית מדרש זה דרום, זה רוח, חיי רוח. חיי רוח, הרוצה להחכים, ידרים. אז אותו בן אדם, אז הוא אומר ככה, אני בבית מדרש צדיק, אבל בחוץ אני בהמה. הוא אומר, לא, 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 אתה רוצה להתעלות? תזכור. אתה רוצה לעלות לדרגה אחת יותר גבוהה, להגיע לפסגות? אז תדע לך, הדרך שלך להגיע לפסגות הוא על ידי זה שתשחט את הנפש הבהמית. איפה? לא בדרום, בדרום זה לא חוכמה שתשחוט את הנפש הבהמית, אלא איפה? במקום שבו יש לך את הנפילה, איפה? בצפון. לכן קודש קודש עם שחיתו אתם בא? צפון. מה? או מי? או מה האופציה שנייה? מה כאן אתה מתכוון? ודאי, ככה הלכה. זה התיקון. טוב, אני לא כך הבנתי, אבל אנחנו נדבר על זה רגע. על הקודשי קהלים, שחיתו עושה בכל מקום בעזרה. למה? כי מי מביא קודשי קהלים? בן אדם שאצלו הממון לא מהווה סתירה אליו, אבל אדרבה, הוא זוכר, הוא משתמש עם הממון שהקדוש ברוך הוא נותן לו, משתמש עם זה בצורה הנכונה, הוא חי חיים נכונים בעולם הזה. והוא בא להודות לקדוש ברוך הוא על החיים הנכונים שיש לו. אז ברגע שזה הגישה שלו, הוא בא ממקום של חיים נכונים, אז אין מקום מסוים שבו אני אומר לו שמה תשחט, בכל מקום זה בסדר. אין עניין דווקא בצפון, אנחנו לא במלחמה. בקודשי הקודשים אנחנו במלחמה, אנחנו רוצים לעלות את הבן אדם לאיזושהי דרגה חדשה, אבל קודשי עבד שלומים זה לא מלחמה, נמשיך הלאה. כי הוא רוצה לעלות למקום שהוא לא היה קודם. כל עלייה של האדם, בקשה להתעלות למקום חדש, זה מלחמה. ברוך אתה אדינו אלוהינו מלך עולם שהכל נהיה בדברוי. שכח תיקח. צויין. קבול את אדם. לקבל את אדם בכלי שרת, ועל ידי זה אדם מתקדש להיות ראוי למזבח. זה כבר פעולה של עשה טוב. לכן רק כהן כשר לעבודה הזאת. ובוא נסביר את זה. אולי אני אגיד הלכה לפני זה. על פניו אני הייתי חושב שקבלת אדם זה טכני. יש בהמה, שחטו אותה, המזבח נמצאת במקום קצת שונה, צריך לעשות איזושהי פעולות, להביא את זה. אז צריך לאסוף את אדם ולהביא. אבל אנחנו רואים הלכות מאוד מאוד מיוחדות. א', שקבלת אדם צריך להיות דווקא בכלי שרת. דבר שני, אחרי שהוא הגיע בכלי שרת, ויותר מזה, איך צריך להיות כהן גדול, שלבוש בבגדי כהונה, ויתרה בזאת הוא צריך להחזיק את הכלי ביד ימין. זה מראה לי שכל זה סוגנון של עבודה שצריך דווקא, זה עבודה קדושה. אם זה פעילות טכנית, אז למה צריך? יתרה מזאת, אם נשפך אדם מהבהמה ישירות לרצפה, הלך הכהן ואסף מהרצפה. למה זה לא טוב? בגלל שזה מלוכלך, ואם זה נקי? לא, לא עוזר. למה? צריך מישירות מהבהמה. נסביר. לא, אולי היוסים שם, גמור דנה שם. תשמע טוב. מה הסיפור פה? הסיפור הוא כזה. יש לנו בעיה. לבהמה יש טעם. אנחנו מדברים על הסימבוליקה, זאת אומרת, אנחנו מדברים מה המסר של האדם הזה. על פניו, אתה רואה בהמה, מה זה? נפש זה המית. שחטתי אותה. האם אתה רואה דם חדש? אתה לא רואה דם חדש. ועל פניו, נכון שהוצאת את הנפש הבהמית, אבל הדם עדיין זה דם הנפש של הבהמה. ובתור שזה הדם הנפש של הבהמה, זה דם בדרגה נמוכה. לא זה רק סור מרע, אני חייב לקחת את הדם הזה ולהפוך אותה להיות עשה טוב. לקחת את הדם הזה, להביא אותה למקום חדש. איך אני עושה את זה? אני מכניס את זה תוך כלי שרת. מה המשמעות של כלי שרת? כלי שרת זה לא כל כלי במקדש נקרא כלי שרת. כלי שרת זה כלי שנמשך לשם להיות כלי שרת. יש מושג שנקרא קודש קודושים. מה זה קודש קודושים? יש מושג שנקרא קודש, יש מושג שנקרא קודש קודושים. מה ההבדל? אז זה לא פירוש הדבר שזה יותר וזה פחות, לא זה הנקודה. אלא קודש קודושים זה כמו תופח על מנת להצפיח, דהיינו, שיש לו יכולת להעביר קדושה לדברים אחרים. קודש זה קדושה שלו עצמו. אבל קודש קודושים יש לו קדושה להעביר קדושה למקום אחר. לא כאן המקום להאריך בזה, אבל כל כלי שרת יש להם דין שקודש קודושים, שכשמכניסים לתוכו משהו, אז אדם עצמו מתקדש, והוא עובר שינוי מהותי מנפש בהמית, להיות דם קודשים, להיות דם של קורבן, הוא מתעלה ומתעלה, הוא אפילו לא מגיע לדרגת אדם, אלא הוא עובר להיות דרגה יותר גבוהה, הוא נהיה דרגה של קודשים, כבר נשאב משולחון של מוקרים, זה נחשב כבר אדם כביכול ששייך כבר לקודש ברוך הוא, על ידי זה שהוא, עוד לפני שהוא מגיע למזבח, זה קורה בעצם מה שהוא נכנס לתוך הכלי השורס עכשיו. אם הדם ישפך על הרצפה, אז מה יקרה? אז ברגע שהדם נשפך על הרצפה, אז איזה דם זה? דם, בלוד. אתה כבר לא רואה את הנפש הבהמית הנמצאת בתוך הנפש של הבהמה הנמצאת בתוך הדם. אתה רואה סתם דם. כשאני רוצה, למשל, אני אתן דוגמה. כשאני רוצה למשל אוילו פר, כן? אני רוצה להביע הומו לתוירה. אז איך אני מביע? אני לוקח את הדם של הבהמה, ואני אומר, הבהמה היא בקר. אז אני לוקח את כל האנרגיות הבקריות שיש בבהמה, ושם מיד מקדש אותם. מבקר שמה שמעניין אותו זה לעבוד באדמה, אני מעלה אותם להיות בקר של הקדוש ברוך הוא, שכל הרצון שלו זה לעבוד את השם. ברגע שבו יש תחנה באמצע דרך מקום אחר, באותו רגע הוא מאבד את הקשר שלו לתכונת הבהמה. כעת הוא סתם בלוד, סתם דם, סתם דם שנמצא על הרצפה. אני רוצה להחזיר את הדם, עכשיו אני מכניס לתוך לישורת, אני לא לוקח את הנפש, את הנפש שיש בבהמה, את הנפש הקדושה אני מתכוון, את הרוח שיש בתוכה, את הרוח שיש בתוך הדם הזה אני מאבד. כן, ברגע שהוא מגיע לכלי, אז ישר מהבהמה, אז הוא נשאר עם התכונות שלו, רק עולה לדרגה חדשה. יש, אמרתי מקודם, יש אנשים כל מיני רצונות. יש באדם כל מיני עמל. יש עמל, אדם שהוא עמל, 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 כדי לאכול גלידה. זה המזר מה שלו. יש אדם שהוא עמל, 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 כדי להבין סוגיה בתורה. זה כולם, זה אותו מערכת של עבודה, רק השאלה כל אחד בדרגה איפה הוא נמצא. אז אנחנו בבהמה, מה מעניין אותו? עוד חציר. אבל שזה הוא עמל. אותי מעניין מה להתקרב לקודש ברוך הוא ולהבין עוד סוגיה. אז אני לוקח את התכונה של העמליות שיש בתוך הבקר, ואני מעלה אותה לדרגה אחרת. לאיזה דרגה? שכלי שרת. כלי שרת פירוש הדבר לדרגה גבוהה. לעשות עם העמליות הזאת, שטייגן, לעלות להבין את הסוגיה. בדיוק. הוא איבד את הקשר שלו לבהמה, למסר של העמליות. הוא כבר לא עמל. הוא כבר סתם דם. לכן צריך שישירות מהבהמה, עם כל המעלות של הבהמה, עם כל התכונות של הבהמה, ייכנס לתוך הכלי שרת, רק שזה שינוי. פאזה, מקומה של מנה אותו גלידות, להיות קומה אחרת שמנה אותו להבין סוגיה את הסוגיה כמו שצריך. נמשיך הלאה. הולכת אדם. אז רגע, זה בבחינת עשה טוב, זה כבר התקדמות, זה לקחת את אדם למקום חדש, גבוה, מרומם, לכן רק כהן גדול, רק כהן כשר לעבודה הזאת. נמשיך הלאה. עכשיו, כן, זה מחלוקת, תוצאותן בזה, אם סכין זה נקרא, זה סוגיה שלמה, אם סכין זה כשרת או לא, מה באמת, גם הוא יוצר איזשהו הקדשה מסוימת, בעזרת השם במהלך המסכת, אנחנו נדבר על זה הרבה. נמשיך הלאה. הולכת אדם. משמעות הולכת אדם, לכאורה, טכני, לחבר את דם הנפש של הבהמה עם התכונות שבה, ושיעבודו אל פסגת המסר העולה אל המזבח. לא דיברנו על המשפט הזה, מה זה נקרא המסר העולה מהמזבח? זה נדבר כשנגיע לשלב של נתינת הדם. אבל יש איזשהו עניין מסוים שאנחנו נראה בהמשך, ובו תלוי עיקר הכפרה, לקחת את אותו הדם, להביא אותו למזבח, ולכן זה פעולה יחסית טכנית. נמשיך הלאה. אבל באחר שזה פעולת חיבור, אז זה כבר פעולת התקדמות, לכן זה בבחינת שוב עוד שלב מסוים בעשה טוב, ולכן העבודה הזאת צריכה להיות דווקא על ידי כהן, וצריך לעשות פעולה אקטיבית של התקרבות. למה זה נכתב המשפט הזה? כי אנחנו נראה בהמשך המסכת שיש הלכה, שצריך שזה יהיה ביד ימין, צריך שיהיה בצורה נכונה, כי פה בעצם המסר הוא להגיע למקום שבו אנחנו מתקרבים בצורה נכונה אל הקודש ברוך הוא, ומקרבים את הנפש, האדם, מקרבים אותו בצורה נכונה. אפשר לוותר עליה בעיקרון, אפשר לבטלה במידה, ושהמייס השחיתה היה ממש ממש צמוד למזבח, אז אפשר לעשות מיד זריקת אדם כאן. היי, שואל יעקב ושאול, מה הם שואלים? הרי צריך שתי עזרות. אז יש א', שתי, לא כל הקורבנות צריך שתי עזרות, וחוץ מזה אנחנו יודעים שהרי מתנה אחת יהיה מחפרת, המתנה השנייה זה שירי מצווה תוספת, אבל בעיקרון מספיק מתנה אחת כדי לחפר, היא לא מעכבת. של הכהן. הוא שואל שאלה מאוד יפה, כל מה שאני מסביר מאוד מאוד יפה, אני מדבר על הכהן, מה זה קשור עכשיו לחוטא? אנחנו קוראים, תשובה היא, שלוח דידן ושלוח דרחמונה, הכהן הוא שליח שלי, הוא עושה את כל הפעולות כאשר המסרים העולים מהפעולות האלה הם בהחלט נוגעים אליי, וזה מה שאמרנו, שכתוב במפרשים שבאדם צריך לחשוב שמה שעושים לבהמה עושים לו, הכוונה היא לא בקטע של ההתעללות וכל הדברים האלה, אלא הכוונה היא בקטע של ההתקרבות, מה שעושים לבהמה עושים את זה לו. יפה מאוד, נמשיך הלאה. עכשיו אנחנו מגיעים לנתינת הדם על גבי המזבח. אז מה המשמעות של זה? לחבר את דם הנפש של הבהמה מהתכונות שבה אל פסגת המסר העולה מן המזבח, זה נדבר עוד מעט, נמשיך הלאה. איך עושים את החיבור הזה? יש כמה וכמה אפשרויות. אופני נתינת הדם. יש זריקה, יש נתינה באצבע ויש שפיכת שיריים, הזעה באצבע. ויש שפיכת השיריים על היסוד, נדבר על זה. רוב הקורבנות מביאים זריקה. בעיקר מדובר על הקורבנות שעושים אותם בחלק התחתון של המזבח. מה רק כגון בעולה, שלמים, שם, וכל הקורבנות האלה שעושים בחלק התחתון, רוב הקורבנות בעצם, ומה המטרה שלהם? זריקה תמיד זה מלשון שאיפה. אנחנו רוצים לשאוף, להגיע אל... עכשיו, לכל המזבח, המזבח מסמל איזשהו רעיון, נסיים לדבר על זה עוד מעט, ואז מה בעצם? אנחנו רוצים להביע את ההתקרבות לאותו מקום. ההתקרבות והגיעה, וזה על ידי שאיפה, כי אנחנו רוצים להתקדם. אנחנו עושים את זה למטה, למה למטה? כי באדם שנמצא למטה יש לו לאיפה לעלות. האדם שנמצא למעלה אין לו לאיפה לעלות, הוא כבר למעלה. ולכן אסור רוב העבודות, חוץ מקורבן חטאת, חטאת הבהמה, אחרי חטאת הבהמה, עושים את כל העבודות, כל הבהמות, אז כל העבודות עושים למטה, כי אנחנו רוצים להתעלות, מי שרוצה להתעלות נמצא למטה, רק בחטאת אנחנו עובדים למעלה. אז בואו נדבר על זה, בואו נראה. אז יש לנו זריקה, יש לנו נתינה באצבע, בחטאת, שם אנחנו עולים עם, עד ללמעלה. עם הכלי שרת, לזרוק את הדם עם הכלי שרת. בחטאת יש נתינה באצבע. מה המשמעות של נתינה באצבע? הנתינה פה הוא שוב על זה לגעת, זה כמו לעשות סימן, הנה. כי בחטאת אנחנו עולים עם הדם ללמעלה ויוצרים חיבור מחודש. אתם זוכרים שבחטאת המשמעות הוא שזה על זדונו קראת? מה קרה לבן אדם שזדונו קראת? הוא נחרט, התנתק. מה עכשיו צריכים לעשות? חיבור מחדש. איך עושים חיבור מחדש? מרים, הנה, בוא, בוא. מראים הנה את הנקודה הזאת, בוא, בוא תתחבר לקרן הזה, בוא תתחבר לקרן הזה, בוא תתחבר לקרן הזה, כבר פה זה לא הולך בזריקות, פה אני צריך להצביע, ליצור את החיבור מחדש, בצורה אקטיבית. כן, 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 כן. הזעה באצבע, הצבעה באצבע זה סוג של, זה כבר דומה, הזעה באצבע עושים בפנים, זה סוג שדומה לזריקה, אבל שוב פעם, נקודתי, אנחנו נדבר על זה בהזדמנות, שפיכת השיריים אל היסוד זה בסוף כל קורבן, אחרי שגמרנו את עבודת הדם, עושים שפיכת השיריים אל היסוד. מה הרעיון של שפיכת השיריים אל היסוד? לא אמור לקרוא כזה דבר, זה שיעור המצווה, זה חלק מהכפרות. זה לא לעיכובי, אבל זה חלק מהכפרה, חלק מהתהליך. שפיכת השיריים אל היסוד, מה הרעיון של זה? הרעיון של זה להורות על עמידה איתנה במקום הזה בדרגה הנדרשת. מה הפירוש? אני יכול לדבר אלף פעם על אני רוצה להתעלות. ואני עושה פעולה של עלייה, אבל יש עוד פעולה שבה אומרת, הנה אני כאן, זהו, אני מחובר. יש את הפעולה של הרצון להתעלות, יש כמו שנקרא לזה ככה, יש את הלחיצה במעלית, אני רוצה לעלות קומה, אז לחצתי את הכפתור על המעלית, הקומה שנייה, עכשיו המעלית הגיע, יש, הנה, אני פה, אני בקומה שנייה. זה המשמעות של היסוד. המשמעות של שפיכת השיריים על היסוד, לבוא ולומר, הנה, הגענו, אנחנו נמצאים כאן בדרגה החדשה. נמשיך הלאה. בואו נעשה היכרות על המושג שנקרא מזבח. הנה המזבח. אז בואו נדבר עליו קצת. אז ככה. מהו המזבח בעצם? המזבח זה חתיכת אדמה גבוהה יותר. הנביא קורא למזבח בשם הר אל. הר אל. או אריאל. הר אל. אנחנו מכירים לגבי קורבן תמיד, כתוב בתורה, קורבן תמיד העשויה בהר סיני. מה כאן הר סיני? אנחנו כאן בירושלים. מה הר סיני? נגמר הר סיני. תשובה? לא. לא, לא, לא. תשובה היא כזאת, כן. מעמד הר סיני זה נקודת, מה היה לנו בהר סיני? בהר סיני היה לנו נקודת חיבור בין שמיים לארץ. כלומר, הקדוש ברוך הוא ירד על הארץ, לא לגמרי, הוא לא היה בדרגת הארץ, אלא בדרגת הר, ושם הקדוש ברוך הוא נתן לנו את התורה. אנחנו בעצם, האבות הקדושים נקראו הרים. זה בעצם הדרגה הגבוהה של הארץ. הארץ היא נמצאת בדרגה נמוכה, אנחנו מעלים את הארץ לדרגה יותר גבוהה, זה בעצם תיקון הבריאה. תיקון הבריאה זה שאנחנו מעלים את הארץ לדרגה יותר גבוהה. בינתיים אנחנו לא נמצאים במצב שכל העולם עלה להר ציון, אנחנו לא נמצאים בדרגה שאנחנו נמצאים, לכן ירושלים נמצאת במקום הגבוה ביותר. מה הכוונה שהיא נמצאת במקום הגבוה ביותר? כלומר, אל מול הארציות, אז ירושלים היא הכי גבוהה, כלומר היא האדמה המרוממת ביותר. האדמה זה המקום הכי נמוך, וכאשר אני לוקח את האדמה ומצליח לרומם אותה, אז היא האדמה המרמלאה ביותר. ולכן, מזבח מלא באדמה, מזבח אדמה תעשה לי. זה בעצם נקודת החיבור בין שמיים לארץ, ובעצם האדמה היותר מרוממת, היותר גבוהה, והיא בעצם מסמלת את הר סיני. בהר סיני נוצר החיבור הראשוני שבין מערכות עליונות למערכות תחתונות. ולכן זה היה צריך להיות דווקא על ידי הר. כולם שואלים, אם הקדוש ברוך הוא חיפש את הר הכי נמוך, אז אם הוא חיפש הר, שיעשה את זה במישור? לא, כי יש עניין שיהיה דווקא בהר, כי ההר מסמל רק, זה צריך להיות הר כזה שאין לו תכונות שליליות של גאווה, אבל כן צריך שיהיה בבחינת הר. המזבח בעצם הוא ההר שדרכו אנחנו מחברים את החומריות אל הקדוש ברוך הוא. עכשיו, על תמיד, קורבן תמיד שעושים כל יום, כי זה בעצם הקורבן הקלאסי שאי אפשר בלעדיו, הוא הבסיס, הוא הדאטאבייס, על זה, בלי זה אין על מה לדבר בכלל, זה הבסיס, עם זה פותחים את היום, עם זה, מה? בלי זה לא מתחיל, בדיוק. עכשיו, אחד הדברים, בואו נדבר קצת על הצדדים של המזבח, יש בזה הרבה הרבה רעיון, לא סתם אומרים יש צד צפון, צד דרום, צד, לכל צד וצד יש רעיון. טוב, מהו הצד של הכניסה של בית המקדש? מהו הצד? אז בואו ניכנס אולי, אורי, שים כבר את התמונה הבאה ונדבר על זה. צדדי המזבח, או מכירים את התמונה הזאת? התמונה הזאת זה בית המקדש. אז בוא ננסה לעשות היכרות, כן? בוא תעשה, תן לנו גם את, את הצדדים. יופי, יפה מאוד, יפה מאוד. תן עוד שתי צדדים. יופי, זהו. בואו נלמד קצת את התמונה הזאת. זה התמונה של בית המקדש של העזרה. כאן נמצא המזבח, כאן נמצא ההיכל, האולם כאן, וכאן קודש הקודשים. עד כאן ברור? יפה. קודש הקודשים זה המקום, פה נמצא אהרון, אהרון ברית השם, בעצם זה פסגת הקדושה, נמצאת כאן. באיזה צד זה? צד מערב, ימה, קודש הקודשים, מסמל את התורה הקדושה שעל פיה אנחנו מנתבים את חיינו. בספרים הקדושים, קודש הקודשים מוגדר כמו פיסת עולם הבא הנמצאת בעולם הזה. זה שייך בכלל לעולם הבא. רק כדי שיהיה קדושה לעולם הזה, בא הקדוש ברוך הוא נתן לנו חתיכת אדם, חתיכה קטנה בעולם הזה, שהיא בחינת עולם הבא, ולכן אסור לבן אדם להיכנס לשם. מי שנכנס שם עולה לעולם הבא, אתה רוצה מעלית לעולם הבא? אז זה אסור, חוץ מכהן גדול ביום הכיפורים, גם האדם הקדוש במצוש, וגם שהוא בבחינת עולם הבא באמת, גם בזמן הקדוש ביותר, יפה מאוד, הוא לא היה בקודש הקודשים, הוא היה מעל קודש הקודשים. הלאה, נמשיך הלאה. אותנו אבל מעניין מזרח. למה? אנחנו מדברים על הבן אדם שנכנס לתוך המקדש ומעוניין להגיע מכל אדם ואדם, מהמקום שבו הוא נמצא מבחינה רוחנית, הוא רוצה להתקדם, להתקדם, להגיע בעצם אל הפסגה. הפסגה נמצא דו מערב, לכן הוא מגיע קודם ממזרח, ממזרח שמש עד מבואו. מה זה מזרח? משם הוא מתחיל לפרוח, משם מתחיל התהליך. גם האדם שהוא מתעלה בבית המקדש, הוא מתחיל תמיד קודם כל ממזרח ומתקדם לכיוון מערב. ואם כן, לכן הוא נקרא קדם. למה? קודם. קדם מלשון קודם, הקדמה, מפה הוא מתחיל. זה נקודת ההתחלה שלו. זה הכניסה לבית המקדש, למזבח. אז אם כן, מה הוא מסמל? הוא מסמל את האדם או העם המבקשים קרבת אלוקים. אז צד מזרח, נזכור, מסמל את האדם שרוצה להתקרב אל הפסגה הנמצאת בקודש הקודשים. צד דרום, שם הכבש, צד דרום, מסמל, שם נמצא המנורה. הרוצה להחכים, ידרים. שם נמצא הרוח, החוכמה, שם נמצא בצד דרום. החוכמה נמצאת, החוכמה, הרוח, חיי הרוח נמצאים בצד דרום. ובצד צפון נמצא השולחן, סמל האושר והחומריות. מוריי ורבותיי, נמצא. מנתבי, שעל פי אנחנו מנתבים, חסר פה יוד. חסר פה יוד, צריך להיות כתוב מנתבים. יפה. עכשיו ככה, בואו נתקדם הלאה. נמצא. המסלול של האדם... וממזרח שמש עד מבואו, דהיינו להגיע אל ימה, לכיוון אל קודש הקודשים. אבל הדרך להגיע לשם עוברת עם שתי כלים שהקדוש ברוך הוא נותן לאדם. הקדוש ברוך הוא נותן לאדם שני כלים. איזה כלי? כלי אחד, כאושר, כסף, וכלי שני זה חוכמה. האדם בסופו של דבר צריך לרכז את כל הכלים להשתמש עם זה בצורה הנכונה. וזה בעצם הסמליות של צדדי המזבח. נמשיך הלאה. כן. מה היית רוצה שיהיה? מה אתה מתכוון? נכון? יפה, אני אענה לך על זה אחר כך. בוא נמשיך הלאה. יש לנו פה תמונה ממבט עליון על המזבח, ודרך זה יותר קל לנו לדבר על קרנות המזבח. בואו נשים לב. יש קרן, הקרן הראשונה שאנחנו... כן, אני אסביר פה משהו מאוד חשוב. אנחנו דיברנו על זה שבחטאת הכהן עולה למעלה ומזה את הדם למעלה. מה זה למעלה? על הכבש, על הכבש הסובב, על הסובב. ושם הוא מזה בקרנות. אם אני רוצה לדבר על הקרנות, הכי קל לי לדבר בחטאת. למה? כי בחטאת באמת עושים חיבורים מחדש. הרי הבן אדם מתנתק, אני צריך לעשות לו חיבור מחדש. אז הוא עושה עבודה יסודית, הוא עולה למעלה ומתחיל לקחת קרן קרן ולחבר את האדם מחדש לאותו קרן, לאותו מסר הנמצא בקרן. אז אם אני רוצה, אחרי שלמדנו מה זה דרומית, שזה חיי הרוח, ומזרח מה זה מדבר על האדם בעצמו שמגיע להתחזק. אם אני מחבר את שתיהם ביחד, ואני אומר ככה, הכהן עולה, כהן שמביא, רוצה ליצור את החיבור מחדש בקורבן חטאת, עולה למעלה לקרן דרומית מזרחית. מה זה? הקרן הזה משמש לי בתור סמל של העם הבא לבקש לחיות חיי רוח על פי התורה, כי זה חיי רוח, זה העם. אז פה אנחנו מדברים קודם כל, הנקודה הראשונה, זה קודם כל, מי אתה? מה אתה? למה אתה בא? לשם מה? אדם תמיד צריך לדעת שכדי לשאוף להגיע לאיזשהו מקום מסוים, הוא צריך לטעום מהמקום הזה. טעמו וראו כי טוב השם. הוא קודם כל צריך להיות במקום הזה המזרחי, זאת אומרת, מהמקום הזה, סליחה, הדרומי, ומשם לבוא ולומר, לשם אני שואף. אני רק אגיד לכם מילה אחת. אנחנו לא נאריך בזה, רק אני אגיד לכם מילה אחת. ביום הכיפורים, סדר העבודה היא, סדר עבודה קצת שונה. מתחילים בקרן מזרחית צפונית, וגומרים בקרן דרומית מזרחית. אומר הרש"ר הירש דבר מדהים. הוא אומר שהאחרון זה קרן דרומית מזרחית ביום הכיפורים. אומר, במזבח הפנימי, כן, במזבח הפנימי. הוא אומר למה, אבל הוא אומר למה, בעצם זה הפסגה. הפסגה בעצם לחבר בין העם לחיי הרוח. ומשם אנחנו מתחילים את כל החטאות, למה? כי הדבר הראשון שבן אדם התנתק, הוא התנתק מיום הכיפורים. כולנו מגיעים, מה הפסגה שאנחנו שואפים להגיע ליום הכיפורים? אנחנו שואפים להגיע למקום הזה שבו העם מחובר עם חיי רוח. זה הפסגה של יום הכיפורים, חיי רוח על פי התורה. זה הפסגה של יום הכיפורים, לשם אנחנו שואפים. כשבן אדם חטא, ממה קרה לו? הוא התנתק מיום הכיפורים, הוא התנתק מסדר העבודה הזה, אז בעצם אנחנו רוצים לשחזר אותו, להחזיר אותו חזרה למקומו. איך אני מחזיר אותו חזרה למקומו? קודם כל אני אומר, רגע, רגע, רגע. אתה זוכר את יום הכיפורים? בוא תתחבר לבוא. בוא תתחבר למסקנה של יום הכיפורים, משם התנתקת. היה יום הכיפורים, היית באורות, אחר כך היה ככה נפילה, בוא תחזור חזרה להתחזקות של יום הכיפורים. כלומר, השאיפה שלנו בסופו של דבר להגיע לעם המבקש. רק מה? רק אצלו נוצר בלבול באמצע הדרך. למה? החומריות של העולם הזה קצת שיבשה אותו, קצת נתקע אותו, וכתוצאה משקצת שיבשה אותו ונתקע אותו, אז הוא קצת חשב שבבית מדרש הוא יהיה צדיק, בחוץ הוא יהיה רשע. והוא יהיה כמה שפחות בבית מדרש גם. אז בכלל הוא נכנס לתוך עולם הגשם. אז עכשיו אנחנו צריכים לעשות לו אוברול, ולחזק חזרה את ההשקפה הנכונה, איך בן אדם באמת צריך להתייחס לכל החלקים הללו של החומריות. ואם כן, אנחנו נתקדם הלאה. מהקרן דרומית מזרחית, אנחנו נתקדם לקרן מזרחית צפונית. מה יש בצפון? או ש... למה? כי בראשית צריך האדם לדאוג לקיום החומר, מה שנקרא אימן... למה אכן תורך? בן אדם בא לעולם, הוא קודם כל צריך לדאוג לקיום שלו. מהמקום שבו הקיום שלו קיים, הוא יכול להתקדם הלאה. כלומר, התורה באה ואומרת לבן אדם, אל תתנתק מהחומר, זאת לא הנוסחה, כאן חומר, אבל תתקדם מיד לקרן צפונית מערבית. מה יש במערב? בית מקדש, הקודש הקודשים, התורה. מה התורה אומרת פה? קרן צפונית מערבית? כל החומר הוא רק בעבור קיום התורה והמצוות. זאת אומרת, זה עיקר הפעילות שאנחנו צריכים לעשות. מקרן מזרחית צפונית להגיע לקרן צפונית מערבית. ואז, אחרי שהבן אדם מבין שכל החומריות בעולם הזה נועדה רק ורק בשביל התורה, מה שנקרא, אם אין תורה אין קמח, אין טעם לקמח, אז אנחנו מגיעים לקרן מערבית רומית. מה זה קרן דרומית מערבית רומית? תורה המביאה לחיי רוח נכונים. הרי השפה הדרום, מה זה חיי הרוח? אז אנחנו צריכים להגיע בסופו של דבר לתורה המביאה לחיי רוח נכונים. זה מה שהמסרים נמצא. נסכם את מה שהיה לנו. זאת אומרת, שתהליך הכפרה שיש לאדם במהלך החיבור שלו חזרה לקרנות המזבח, הוא להתחבר חזרה למסרים העולים מן המזבח. מה המסרים העולים מן המזבח? המסר הברור, שהאדם לוקח את הכלים שהקדוש ברוך הוא נותן לו בעולם, לוקח את החומריות שהקדוש ברוך הוא נתן, לא מתנתק מהחומריות, אלא אדרבה, לוקח את החומריות הזאת, ומה הוא עושה איתה? עושה איתה, מחבר אותה אל התורה, וממנה חי חיי רוח. נמשיך הלאה. עכשיו אנחנו הולכים לדבר בקצרה, זה מאוד קל עכשיו, אחרי שעימדנו את היסודות הללו, עכשיו זה מאוד מאוד קל, נתינת אדם על גבי המזבח, בחטאת הצעזה או נתינה, למה נתינה? אז ככה, כי חטאת פעמה לחבר את מי שהתנתק מיסודות החיים בעולם היהודי, ועל ידי זה הוא התחייב בעיקרון קרת, ומי שעשה את זה בשגוג, אז אנחנו מאפשרים לו תיקון, ממילא ממשיכים הלאה, הכהן מראה באצבעו, על המסר העולה מכל קרנות המזבח, לפי שסדר העבודה של האדם, לפי סדר העבודה של האדם בעולמו. כן, ואז בוא נעשה את זה בקצרה, איך זה הולך? אז כמו שאמרנו מקודם, הכהן מגיע קודם כל, נחזור על זה עוד פעם, הכהן מגיע, תמשיך, קרן, לא, שנייה, זה אמר לך, תעשה בחיצים, חיצים אחורה, חיצים. יש לו הקודם, בסדר, עוד אחד קודם, יופי, טוב. קרן דרומית מזרחית, העם בא לבקש לקשות חיי תורה על פי התורה, בסדר גמור, ממשיך הלאה לכיוון קרן מזרחית צפונית, בראשית צריך לדאוג לזה, כן וכולי, הלאה ממשיך הלאה, קרן צפונית מערבית, ואז הוא מתקדם לכיוון קרן דרומית, מערבית, דרומית, ואז מה? בואו נמשיך למשפט הבא. ואז יש שפיכת שיריים על היסוד, להורות על המידה ברורה ביד, וזה מה שהוא עושה כאן בפינה. הכל צריך להיות על היסוד. זה לא כאן המקום לדבר על זה. רק סתם, מה זה יסוד? למה כל שפיכת האדם צריך להיות דווקא על היסוד? אתם יודעים למה? לא, עכשיו ביסוד פה שנמצא קרוב. בצד הדרומי, כי זה הקרוב אליו, נדבר על זה בהמשך, אבל במילה וחצי נסביר, אחר כך נדבר על זה גם בעולה. היסוד זה המדרגה. כשאתה רואה קיר בגובה של, גובה אדיר, ואין לך מדרגה לעלות אליו, אתה רק יכול להסתכל עליו מהצד. אבל כשאנחנו רוצים לקחת את הבדם ולהגיד לו, תתעלה, תשאף, תתקדם, אז איפה הנקודה? במדרגה. בשביל זה עשו מדרגה ליד המזבח, להגיד, כולם יכולים להתעלות. הנה, יש לך מדרגה, תעשה צעד אחד, אחר כך מהקדוש ברוך הוא ימשיך לך הלאה, נתקדם הלאה. כן, עכשיו אנחנו מדברים על נתינת אדם אגבי המזבח, בעולה ושלמים ואשם. אז כאן עושים שתי מתנות, שתיים שהם ארבע. מה זה שתיים שהם ארבע? פה אנחנו כבר לא עושים את כל הפעולות, אלא שם, פה אנחנו רק עושים את פעולות החיבור הבסיסיות. מה? רגע, מה? מתנה ראשונה, נתינה, לא, פה צריך להיות הזעת אדם, נכון. טעות, לא. זריקה, היה צריך להיות כתוב פה למעלה, זריקת אדם על גבי המזבח, יש פה טעות, אנחנו נתקן את זה, זריקת אדם על גבי המזבח, ועולה ושלמים, אז כן. אז מתנה ראשונה, איפה עושים את זה? בצד, בואו נפתח, הלאה תמשיך. הכהן זורק ביסוד המזבח שתיים שהם ארבע, אחד בקרן מזרחית צפונית, תגידו אתם להורות על מה? להורות על מה? קרן מזרחית צפונית, מה זה להורות? על העם הבא דבר ראשון ליטול את הממון, כדי שיהיה לו כלים לעבודת השם, ומתנה שנייה, חיים, מתנה שנייה בקרן מערבית דרומית, מיד הוא לוקח את מה שהוא מקבל פה ואומר הכל בשביל להגיע אל את הפסגה של מה? לכך שכל החומריות, העם והחומר, למען התורה והרוח. עוד פעם, העם והחומר, למען התורה והרוח. זה המסר כאן בקובה בפינה הזאת. זה מה שהכהן עושה כאן, והכל בצורה של זריקה, למה בצורה של זריקה? כי להורות על שאיפה, ודווקא ביסוד. למה דווקא ביסוד? כי ביסוד זה המדרגה שדרכה האדם יכול להמשיך להתעלות הלאה. כן, כן. אז רגע, מה היה לנו? תחזור אחורה. העולה באה לבטא את השאיפה של האדם להמשיך לשאוף ולעלות בדרך העולה אל בית השם, להתעלות בדרך העולה אל בית השם ולהגביר את הרוח על החומר. זה בעצם המשמעות. לכן הכהן זורק את הדם, להורות על שאיפה. הלאה, תמשיך. הלאה. איפה הוא עושה את זה? ביסוד המזבח. למה ביסוד המזבח? דווקא לשאוף כלפי מעלה. כלומר, בן אדם שעולה לפסגה אין לו לאיפה להתקדם, אבל אנחנו רוצים להגיד לבן אדם שרוצה לעלות, תמיד אדם צריך להיות במצב של עלייה, אבל עלייה חייבת להיות דווקא ממקום שבו האדם נמצא מלמטה, כך הוא יכול לעלות ללמעלה. איפה? בקרן מזרחית צפונית, דהיינו לקיחת החומר. נמשיך הלאה. בקרן דרומית מערבית, לחיות חיי רוח על פי התורה. נמשיך הלאה. עם החומר. יש לכם כוח הלאה? יש לנו עוד 10 דקות. אנחנו ממשיכים עליה בכל נפשך. בואו נמשיך עוד שתי קטעים ואז אנחנו נדבר עליה. זה חשוב מאוד למסכת הזאת. אחר כך מנחה אפשר לקראת מסכת מנחות, אבל פה את זה לפחות נעשה במנחה. אבל עכשיו אנחנו נעשה קודם כל קורבן העוף, נסגור את הפינה הזאת. קורבן העוף. העוף מסמל את האדם מחוסר ההגנה, נס מפני רודף, קיומו מוטל בסכנה. לכל אדם ואדם יש רגעים כאלה, יש מצבים כאלה, ואז כשהוא רוצה לדבר עם הקדוש ברוך הוא, להביע את רגשותיו, את ענייניו, את שאיפותיו, הוא מביע מהמקום שבו יש את הבעל חיים שמסמל את הדבר הזה. מי הוא הבעל חיים שמסמל את העוף הדבר הזה? העוף. איפה מצאנו את זה? חרדה. איך כתוב בפסוק? יחדו כציפור ממצרים וכיונה מארץ אשור. הלאה. עוד ביטוי שמצאנו אצל עופות. עניות. שקדתי ויהיה כציפור בודד על גג. הלאה. מנוסה מהרוצים. נפשנו כציפור נמלטה מפח יוקשים. הלאה. התעללות. וכן, התשחק בו כציפור ותקשרנו לנערותיך, וכן, חוסר יציבות, הציפור אף, חוסר יציבות, כציפור לנות כדרור לעוף, כן כי לילת חינם לא תבוא, וכולי. הלאה. ההלכות המיוחדות שיש בקורבן העוף. בואו נראה. אין קורבן שלמים מן העוף. למה? כי מה זה קורבן שלמים? בגלל שבן אדם צריך להיות שלם, להיות במצב של יש לו, ומה שיש לו הוא מודל הקדוש ברוך הוא. אדם שנמצא במצב של עוף, הוא במצב של אין לו. עכשיו אני רוצה להגיד לך משהו מאוד מעניין. יכול להיות אדם שבעיניים שלך אתה מסתכל עליו ואתה אומר לו הוא עוף, אבל הוא שלמים, אתה יודע למה? זה במקרה מדבר על בן אדם של איזו עשיר, השמח בחלקו, הוא באמת לא מבין מה אתה רוצה ממנו. כלומר, העוף לא חייב להיות דווקא באמת במצב של עניות, אלא זה מצב רוח של בן אדם. יש אדם שיש לו והוא מרגיש שאין לו, ויש אדם שאין לו והוא מרגיש שיש לו. אנחנו מדברים על ההרגשה הפנימית של האדם, לא על המצב הכלכלי בחשבון בנק. אבל שלמים, כל המהות של שלמים לא יכול לבוא מן העוף. אין ציבור מביא עוף, למה? כי אין עניות בציבור, אין מציאות כציבור של תופעה כזאת. בציבור תמיד יש יותר שלמות. אין שחיטה בעוף אלא מליקה. טוב, נמשיך הלאה. המליקה נעשית רק על ידי כהן, בשונה משחיטה נעשית על ידי זר. זאת אומרת, שהמליקה, אם היא נעשית על ידי כהן, זה מלמד אותנו משהו מאוד חשוב על המליקה. שמה? שזה כבר חלק מתהליך העבודה. זה כבר חלק, בשונה מבקורבנות רגילים, ששם זה רק סור מרע. הזריקת הדם היא העיקר. אבל פה המליקה זה פעולה חשובה ביותר כחלק מהתהליך. מה? לא הסברנו, עוד מעט. למה? נכון? נדבר על זה עוד מעט. המליקה נעשית בצד דרום המזבח. מה זה דרום המזבח? המקום הכי רחוק מה חומריות מהצפון. למה? כי אין פה חומריות. כל המסר, כל השפה שלו, כל הדיבור שלו זה מאפס חומריות, נכון? אז בוא נדבר על זה. נתקדם. עולת העוף עולה למעלה, זה הכלל הידוע, שאנחנו רוצים לדעת איפה עושים את עבודת האדם. בבהימה איפה עושים את העבודה של אדם? בעולה, איפה עושים? למטה. דיברנו למה? כי המטרה היא לשאוף, לעלות. ואילו בעולת העוף הכל הפוך, עולת העוף הפוכה מעולת הבהימה. בואו נראה לגבי מה, תמשיך. עולת העוף עבודתה בראש המזבח למעלה, הלאה. עולת בהימה ביסוד המזבח למטה. עולת העוף, הדם נמצא על גבי מזבח. מה זה נמצא? לוקחים את העוף ומוצצים את הטיפת דם שהאחרונה מוצאים, ממצאים על גבי המזבח עם העוף עצמו. ואילו עולת הבהמה, הדם נזרק על גבי המזבח, לא במקום ישיר, אלא על ידי זריקה. הלאה. נכון, אין קבלה אלה ישירות. בדיוק. אז מה זה אומר לנו שוקי? אנחנו רואים כבר שתי דברים. א', אנחנו רואים שאין פעולה של שחיטה, מה שקראנו להוציא את הנפש הבהמית. ומצאנו עוד דבר, שמה? שאין קבלת אדם. אין קבלת אדם בתוך כלי שרת ועוף, אלא לוקחים את העוף עצמו. סימן. מזה אנחנו לומדים יסוד מאוד גדול. נעצור פה חיים, שני שניות. מזה אנחנו לומדים יסוד מאוד גדול. דרך אגב, אנחנו תוך שתי מצגות אנחנו סיימנו. מפה אנחנו רואים מסר מאוד גדול. כל הנושא של הנפש הבהמית, החומריות, המקשה על האדם בעבודת השם, דבר הבא לידי ביטוי, בא לידי קורבנות בהמה, זה מדבר לגבי ההתמודדות והקונפליקט שיש לאדם עם חיי הרוח וחיי החומר. זה כל זה קשור לעבודת האדם, וכמו עקובת עבודת קורבנות הבהמה, כמו שהסברנו עד עכשיו. ולכן הפעילות היא להוציא את הנפש הבהמית. הפעילות היא לקדש את הדם של הנפש הבהמית. הפעילות היא פר בהמה, לכל בהמה יש מסר, בעופות אין דבר כזה. בעופות השפה הנושא הוא נושא אחר לגמרי. הנקודה היא כזאת. בעוף לא מדבר, לא זה הבעיה של אדם. מדובר על אדם שאין לו כלום. חוץ מחייו, חוץ מהחיים שלו עצמו, אין לו כלום. ומכאן יש לו תירוץ. יש לו תירוץ למה הוא לא עובד את השם. מה אתה רוצה ממני? אם אני הייתי עשיר כמו רוטשילד ולא היה לי תרדות והייתי זה, ודאי שהייתי עובד את השם. זה הטענה שלו. זו טענה הפוכה לגמרי מאותו טענה של אדם שיש לו, שהוא מגיע כבהמה. הוא מגיע ממקום הכי אומלל ששייך. הוא אומר, יש לי תירוץ. באים לה באותו בן אדם, נמצא במצב רוח הכי רע בעולם. אתה יכול להגיד לו, תעשה שטייגן, הוא לא שם, אין לו כלים, אין לו כוחות. מה אני עושה? אני נותן לו חיזוק, ניתן דוגמה פשוטה. מפסיכולוג, מטיפול. מגיע אליי מישהו לטיפול, הוא נמצא במצב רוח ממש ממש ירוד. אני יכול להגיד, תתאמץ, אתה זוכר שפעם ניחלת, תתאמץ. הוא מסתכל עליי, מה תתאמץ? אני אין לי כוח אפילו להקשיב לך. לא שאין לי כוח להתאמץ, לא מסוגל לשמוע אותך בכלל. אז אני אומר לו, טוב, תדע מה, אני במקום לדבר איתו ככה, אני מדבר איתו אחרת. היא לא תשמע, אתה זוכר כשהיית בכיתה ו', איך למדת טוב? אתה זוכר איך קיבלת ציון מעולה? תגיד לי, תעצום עיניים, אני עכשיו עושה לך אוקוס פוקוס, ואני מביא אותך למקום הכי גבוה שאתה יכול אי פעם להיות. אני עכשיו מברך אותך, רק תגיד לי, תן לי את הנוסח של הברכה שאתה רוצה שאני אברך אותך. תנסה לדמיין את המצב האידיאלי הכי גבוה שיכול להיות לך. ואז הוא מתחיל לענות לך, אני רוצה לעבוד את השם בשמחה, שלא יהיה לי צרות, שאני אוכל כל היום לעבוד את השם. והוא מתחיל, ושכל כולי יהיה משועבד לקדוש ברוך הוא, והוא מתעלה, תוך כדי שהוא מדבר איתי. הוא רק עוזה, אבל הוא נכנס לאווירה, לאט לאט, הוא נכנס לאווירה, הוא נכנס, פתאום הוא מוצא את השם, יפה מאוד, ככה אני יכול לעלות אותו. הוא פתאום נכנס לאווירה של הגבות. אותו בן אדם שנמצא בתחתית המדרגה, הוא נמצא במצב הכי גרוע בעולם, אתה יודע מה אני צריך לעשות אותו, מה אני יכול להגיד לו, תתעלה, אני לא יכול להגיד לו. אני אגיד לו, פה תשמע, ניקח אותך כמות שאתך. נעשה לו מליקה. מה זה מליקה? נפריד את ה... את ה... את הכוח של הראש מהגוף, אבל זאת אומרת, זה סוג של, קח את המינימום שיש לך, את תמצית הדם שיש לך. אתה רואה, יש לך, הנה, תמצית הדם. בוא, 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 בוא תעלה איתי למזבח, בוא. האדם נמצא במצב כלכלי או נפשי קשה, עיקר עלייתו הרוחנית תבוא לידי ביטוי על ידי דבקותו בדרך התורה, למרות הקושי, לשם אני רוצה להביא אותו. לכן הוא רוצה להתעלות, אני מביא אותו לפסגה, אני מראה לו, תראה, תראה, עד איפה אתה יכול להגיע, אל תאבד תקווה, זה מה שייתן לו את האנרגיה להמשיך הלאה. ולכן אני חייב לסייע לו במקסימום שאני יכול לסייע אותו, להביא אותו למקום הגבוה ביותר. נמשיך הלאה, אבל חטאת או... עכשיו, זה מדובר, לא מדבר על בן אדם שחטא, אלא אדם שאין לו כוח, אין לו כוח, לא מדבר איתך על חטא, אין לו כוח, אין לי כוח לעבוד, אין לי כוח להתעלות, אני שבור, ראשון כל היום. אז עכשיו, אז מה אני עושה? אני מביא אותו לפסגה, אני נותן לו לטעום, טעמו ראו, כי טוב השם. צריך לדעת שבסייעת הדשמי, הקסבוך הרבה פעמים נותן לבן אדם מהרה, לטעימה. אחר כך הקסבוך הוא לוקח את ההערה הזאת. אז הוא אומר, מה הקסבוך הוא רוצה ממני? הוא אומר, לא, אתה הקסבוך הוא רוצה שאתה תעבוד. אבל הדרך להגיע לזה, אם לא תטעם את הטעם המתוק של העלייה, אז לא יהיה לך. זה מה שהקסבוך הוא כתוב בספרים הקדושים, שזה מה שהקסבוך הוא עשה בליל הסדר. בליל הסדר הקסבוך הוא נתן בומבה של אור לעם ישראל. אחר כך הוא לקח את האור, עכשיו תתחילו לבנות, במשך 49 יום תבנו את הסולם בעצמכם. וזה בדיוק הסיפור. אנחנו נותנים לו טעימה מהפסגות, וככה אנחנו גורמים לו חזרה לעלות. אבל חטאת העוף, מי מביא חטאת העוף? אדם שחטא, מה התירוץ שלו? הוא אומר, מה, אני, איך אתה רוצה שאני לא יחטא? כשבוך הוא עשה לי ככה וככה 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 ואין לי כלום. אז פה אנחנו עושים איתו עבודה הפוכה. חטאת העוף עבודתה היא ביסוד המזבח, חטאת בהמה בקרנות המזבח. הלאה. חטאת העוף בתחילה מזים את הדם ביסוד המזבח, כי אין זריקה. חטאת בהמה, הדם ניתן באצבע על גבי המזבח. המסר, עוד משפט אחד. אדם הנמצא במצב כלכלי או נפשי קשה, נפילתו נובעת מייאוש. והתיקון יהיה התקווה לעלייה. אז מה אני עושה? הוא למעשה, איפה הוא חוטא? מכירים את כל האלה ש... במצב כלכלי קשה, במצב זה, אז הם נופלים ועוברים על החוק. למה הם עוברים על החוק? אין להם כבר מה להפסיד. כבר לא מאמינים בכלום. אין להם כבר מה להפסיד. איתו אני מתחיל את העבודה מלמטה. אני אומר, תשמע, זה לא ככה, יש לך הרבה לאיפה להתקדם, יש לך הרבה, אבל אני לא יכול לעשות אותו עכשיו למעלה. הוא לא נמצא שם עכשיו, הוא נמצא בחטא, הוא בהתנתקות. אז אני איתו לפחות מתחיל מהנקודה התחתונה. טוב, אנחנו נעצור פה, בינתיים, בוכו יעזור, שבעזרת השם, שהלימוד של היום יהיה כאהבת הקורבנות, כקורבן עולה, כקורבן חטאת, כקורבן אשם, כקודשי קודושים, קודשים קלים, שלומים, טוידו, ונודה לקודש ברוך הוא על זה שזכינו ללמוד את התורה, על זה שאנחנו זוכים להיות פה ולהתקדם ולהתעלות, ובעזרת השם נעלה מעלה מעלה ונראה בבניין בית המקדש במהרה בימינו, אמן סלע.